כי אנחנו בסימן רשב"ב סעיף ו, הייתי צריך לראות את השם של אמא שלו, יהיו נשמת האמא שלו, ז'רום. משפחה מהעיר, והיה שם רב גדול, זה ליד תיארט, משפחה ליד תיארט, באזור של, באלג'יריה, באזור של הרב מאיר זיני. מסקרה. היו שם, הרב של העיר של ההורים של ז'רום אמן היה סבא רבא של הרב אורי אין לקווה, של משפחה בעצם אלג'יראית. הרב אורי אין לקווה, זה אנשים לא יודעים איך את זה, זה אדם, לא, הם היו אלג'יראים במקור. הרב אין לקווה זה משפחה אלג'יראית. לא, מה זה אלג'ירה הייתה? זה אומר לך, זה המשפחה הכי מיוחסת שיש היום. מנורת המאור, הקדמון, יש שני ספרים בשם מנורת המאור. יש הקדמון, רבי ישראל אנקאווה. והוא היה 100 שנה לפני גירוש ספרד, תראו איפה הגענו. 100 שנה לפני גירוש ספרד, הוא היה אחד מגדולי הדור. והוא ברח מספרד 100 שנה לפני הגירוש, והגיע לאלג'יריה. לעיר טלמסן, שזה העיר שן, באזור של הרב מאיר זיני. והוא היה אב בדין בטלמסן, ובנו רבי אפרים אנקאווה היה גם אב בדין שם, ועליו יש סיפור מפורסם עם אריה. יש כל הרבנים ספרדים תמיד יש להם אריה, אז גם הוא היה לו אריה, והם היו דור אחרי דור ישבו שם בטלמסן, ולאט לאט נסו רבנים בכל האזור. באיזשהו שלב לפני 150 שנה משהו כזה הם עברו למרוקו, ואז אחד הצאצאים, שזה איזה דוד של הרב אין לקווה, היה הרב הראשי של מרוקו, רבי רפאל אנקאווה, כן, היה ברבת. אבל המשפחה הזאת אין לקווה, זה משהו לא יומן, אין דבר כזה, לא אצל אשכנזים, גם לא אצל אשכנזים, היו הרבה רבנים, אבל אין ייחוס כזה. דור אחרי דור כולם תלמידי חמים, דיינים, אבות בתי דין, גאוני ארץ, דור אחרי דור, לא יודעים להעריך את זה. אין אדם מיוחס בשכונה כמו, יש עוד אחד, הרב סעדיה אבן דנן. הרב, יש משפחת אבן דנן, זה גם כן דור אחרי דור, עד הרשב"א יש רבי סעדיה אבן דנן הראשון, תלמיד של הרשב"א. אבל זה כבר משפחה מרוקאית, איתם עברו מספרד למרוקו. והרב עובדיה כתב עכשיו מאמר על מי הסמיך את מרן. אנחנו אומרים שמרן זה ראשי תיבות 200 רבנים נסמך, זה היה ראשי תיבות, אבל מי זה? מי ה-200 רבנים? מכירים רק אחד, רק אחד, הרב סעדיה אבן דנן. זה אחד, הרב סעדיה אבן דנן, לא זה שלנו פה הרב סעדיה, אלא עוד בזמן מרן, שעליו יש תיעוד שהוא הסמיך את, את מרן. וכנראה שבכל ארץ היה גדול הדור היה. אז היינו מסתובבים פה הרב סעדיה אבן דנן. אני כשאני אומר הרב סעדיה אבן דנן הלב שלי קופץ, אני מתרגש. אבן דנן, הרב רבי רפאל אנקאווה היה הרב הראשי הראשון של מרוקו, ורבי שלמה אבן דנן היה הרב הראשי השני של מרוקו, זה שהחליף אותו ברבת. רבי שלמה בן דנן זה לא הסבא של הרב סעדיה, זה דוד של אבא שלו או משהו כזה. יש פה משפחות, היום אתה סתם הרב, גם פה בית נפל יש אחד כזה, גם פה יש איגל דנן, זה איגל אבן דנן שגם הוא צאצא של אותה אבא. יש גם מאיר דנן, עוד אחד שמתפלל בורות החומה, גם הוא צאצא של המשפחה הזאת. יש נותרו צאצאים של משפחות עתיקות ולא יודעים להעריך אותם. איפה הרב אין לקווה ואיפה אחד אתמול חזר בתשובה, באמת. לא שחס שלא מסלזל בי. טוב, אם כן, אומר השכנור בסימן רשב סעיף ו, נטל בידו פרי לאוכלו וברך עליו ונפל מידו ונאבד או נמאס. זהו, זה הסיפור עכשיו. לעומת הסעיף הקודם, אתם זוכרים שמענו לפני חנוכה, הסיפור עכשיו חשוב. אדם לקח פרי, לא הספיק לאכול אותו, נפל לרצפה. עכשיו בעצם יש שלושה מצבים. מצב אחד, אולי הוא בכל זאת יכול לאכול ממנו משהו, נגיד הוא עדיין מלוכלך, אבל ראוי לאכילה. אפשרות שנייה, האם הוא יכול לאכול פרי אחר במקום זה, כשהאפשרות השנייה מתחלקת לכמה מצבים. מצב ראשון שהוא תכנן לאכול פירות אחרים, מצב שני שהוא לא תכנן לאכול ולא תכנן לא לאכול, ומצב שלישי שהוא תכנן לא לאכול. זאת אומרת, בוא ניקח את המצב הברור, שעליו אין ספק. אם אדם תכנן לאכול, אדם מגיע הביתה, אשתו אפתה עוגה, בריאה וטבעית, אומר לה, תאומי החיים זכו, למה לך לשמור את זה לשבת? אני רוצה לטעום את המאכלים לכבוד שבת, לא בגלל שאני אוהב עוגות, אלא כי יש מצווה, כתוב בן איש חי, צריך לטעום את המאכלים לשבת. אז הוא רוצה לטעום מהעוגה, הוא לוקח חתיכה מהעוגה, מברך מיני מזנות, הוא יודע שאשתו אומרת לו, תעשי כבר, רק לשבת, תאומי החיים זכו, אתה יכול רק לטעום. והוא תואם, נפל ונתוך, ונמאס, הוא לא יכול לאכול את זה. פה ודאי שהוא צריך לברך ברכה אחרת. כי הוא מראש תכנן לאכול רק את החתיכה הזאת, ולא יותר. אין מה לעשות, הברכה היא ברכה לבטלה, בשוגג או באונס, אבל הברכה היא ברכה לבטלה. הבעיה היא, מה קורה כשאדם לקח את הפוח, והוא לא יודע מה הוא יעשה אחרי זה. לקח את הפוח, רוצה לברך, נפל לו את הפוח, מה הלאה? אז בואו תראו, אז זה... ברך? עכשיו נראה את השכן עוד פעם.
הפסקה גם?
שמה? לא שומע?
יש עניין גם להפסקה?
כל זה שאלה נכונה. זאת אומרת, שואל ינון ככה, נגיד אדם לקח את הפוח, ברך עליו, נפל לו מהיד, התלכלך. עכשיו הוא לא יכול לאכול אותו, הוא צריך להתחיל לשטוף אותו וכל זה. אפשר? כן. זה הפסק לצורך הברכה. זה הפסק לצורך הברכה, זה למדנו
לפני. גם כן? לקחתי בננה,
כן.
ברכתי ואז קילקתי.
כן, זה לא טוב, אבל מותר, ועל זה לא צריך לחזור ולברך.
או גרעינים.
זה משהו אחר, זה...
אני אשאל אתכם שאלה, אל תיבלו, אשאל אתכם שאלה כזאת. דן בזה הרב עובדיה יוסף, לגבי אדם ש... זה קורה לכל אחד, אדם שאכל בשר, ובתוך שש שעות הוא ברך על משהו חלבי. חלבי. עכשיו, מה? לפני כמה שנים למדנו את זה. ברך על משהו חלבי. אז טוב, קודם כל השניים יכול להחליף. זה תלוי במה שאנחנו לומדים עכשיו. לכאורה הוא לא יכול להחליף, כי רק על זה הוא ברך. אבל, עכשיו אני שואל שאלה אחרת. הרב עובדיה אומר לטעום. איתום, כי ברכה לבטלה זה יותר חמור מאשר הדין דרב. אבל אני אומר לכם דבר חדש. אדם ברך על דבר חלבי 5 שעות ו-3/4 אחרי שהוא אכל את הבשר. בסדר, וזה 6 שעות זה בשר בימה וכל זה. אתם שומעים? 5 שעות ו-3/4. האם הוא יתאם, או שהוא יכול להחזיק ככה את החתיכת חלב? רבע שעה. ככה מרוגז, שלא יסיח דעתו. רבע שעה. כן, זה מה שצריך לעשות, אם הוא יכול. לא בטוח שהוא יכול, אבל זה מה שצריך לעשות.
כדי לומר שאתה דעת היום,
זה לא אותו דבר. תפילין באמת הלכה מיוחדת, שתפילין צריך שאדם יהיה מרוכז בהן. לא, לא להפנות...
רבע שעה לא להיות מרוכז רק על האוכל.
זה לכאורה בלתי אפשרי, אתה אומר. אבל זה כן אפשרי, אם אתה לבד.
אפשר להגיד...
זהו, ינון, זה תלוי בהרבה דברים, בנסיבות חיים. יש גם אנשים שיש להם קצת נטייה להיפראקטיביות, אבל יש אנשים שקטים במיוחד, יכול להיות שיכול להחזיק דבר רבע שעה, ואז הוא לא עבר שום איסור.
אפשר להגיד שיש דעה כי אומרת אפשר לאכול בשעה השישית ולאכול.
אכן אמרתי, בשר בהמה זה משהו שאין בו מחלוקת, צריך לקרוא.
גם,
טוב, רבע לחמש.
וגם יש דעה גם 3 שעות.
אז מה יותר טוב? לצמור על
השעה. בדיוק, זה בדיוק השאלה שלי. יש דעה כאומר שעה, יש דעה כאומר 3 שעות.
רבע לאחד. טוב, אז עכשיו נראה את ההלכות פה. יש כמה הלכות מעניינות.
כל סוג בשר בהמה. אתה אומר בשר זה גם...
יש מחלוקות בדבר הזה. הרב עובדיה מחלק לבשר לעוף, אבל זה עניין של מנהגים. אנחנו לא נוהגים ככה. אנחנו לא נוהגים ככה. אצלנו 6 שעות תמיד. ותגיד תודה, זה רק 6 שעות.
אבל אם השני זה היה,
עד שאמרו לה,
שאמרתי לה,
שיפרו אותה, אמרו לה, איפה את יודעת?
גם השני היה עושה את זה ככה.
מה?
הוא גם למד בישיבה, אבל כל הוא היה שומר שעה אחרי האוף. למרקש לחזרה.
יש לבה אפשרות להקל?
לא, יש במרוקו כאלה שנהגו 3 שעות.
שעה אחרי האוף.
זה חידוש לי, אבל 3 שעות אני יודע. כמו יהודי גרמניה, אה, ספרו, מנהג ספרו. רבי דוד עובדיה, בספר שלו נהגו העם, כותב שבספרו חיכו 3 שעות, אפילו על בשר בהמה.
יש בשביל
שעלה עתינו, דוגמה בצבא, דוגמה כאלו, על אוף? 5 שעות. יש עוד מצבים שמתירים זה בימות הקיץ, בחורף, סליחה, זה שעות זמניות, יש מי שמקשב, טוב, זה עוד עניין. נטל סיבה, נטל בידו, נטל בידו פרי לאוכלו וברך עליו ונפל מידו ונאבד ונמאס. אתם רואים? אז זה הסיפור. הוא לקח את הפרי, נפל וכבר אי אפשר לאכול אותו. צריך לחזור ולברך כשלוקח אחד אחר, אף על פי שהיה מאותו מין לפניו יותר כשברך על הראשון. אומר הרמ"א, רק שלא היה דעתו עליו לאוכלו. אז הוא מסייג, הוא אומר, מתי צריך לחזור לברך?
שלא אתה לאכול 2.
כן, אבל רגע.
2 הוא חולג על זה הרמ"א, העם חבר.
לא, אז זה ברור שאם מראש הוא רצה לאכול 2, אף אחד לא יחלוק על זה. אם מראש הוא רצה לאכול 2, אף אחד לא יחלוק על זה. זה ברור. לא, אז הוא מתכוון... לא היה דעתו לאכול, אבל גם לא הייתה דעתו לא לאכול. הוא לא חשב על כלום. על זה אומר הרמ"א, רק שלא היה דעתו עליו לאוכלו. אז איך אתה מפרש את הרמ"א? מדובר שלא הייתה דעתו, או שלא הייתה דעתו. תמיד מה נפקא מינה. אז תראו את המשנה ברורה בסעיף קטן כ"ו, רק שלא היה דעתו, רוצה לומר, שלא היה דעתו בפירוש. בישת ברכה על כולם, רק בסתם. אם היה בדעתו בישת ברכה לכל גם השאר, אין צריך לעזור לברך. אפילו כשלא מונח פניו וזה לשכן. עיין, רגע, אז עוד פעם. אז לפי הרמ"א זה הולך ככה. רק אם אתה מראש חשבת לאכול עוד פירות, ונפל לך הפרי, אתה לוקח את הפרי ולא מברך. אבל אם לא חשבת, אז אתה צריך לברך. כן, אתה צריך לברך. אבל תראו, היום עבור הלכה יש כמה ראשונים סוברים, ואפילו בסתם גם כן אין צריך לחזור לברך, לכיוון שהיום מונח פניו לשולחן, אבל כדעתו בעדי על הכל, הוא ספק ברכות להקל. אז ישנו בעצם פה מחלוקת כזאת. המחלוקת, אז עכשיו אני רוצה לסכם עוד פעם, ככה, אם אדם אוכל תפוח, כל מה שיש לו זה תפוח, ואז התפוח נפל לו ונמאס, הוא לא יכול לברך עליו, הוא לא יכול לרוץ לחדר ליד ולהגיד, הנה יש שם עוד תפוח, אני אוכל אותו, וברכתי ברכת פרי, זה יחול על התפוח, זה אי אפשר. כל המחלוקת היא כזאת, מה הדין, אדם אוכל תפוח ויש לפניו עוד תפוחים. אם הוא חשב לאכול את התפוחים הנוספים, ברור, אבל מה קורה אם הוא לא חשב? פה יש מחלוקת, בדבר הזה ישנה מחלוקת, תאר, אני לא יודע מה הולך פה. היום בדבר הזה ישנה מחלוקת, ויש אומרים שאפילו אם אדם לא חשב, אבל כיוון שיש לפניו פירות, עצם זה שיש לפניו פירות, אולי הוא ימשיך לאכול, אז זה פותר. לא, ברמה משמע לא כך. הרמ"א אומר עוד פעם, עכשיו נקרא את השנה עוד פעם, תראה שלא כך. נטל בידו פרי לאוכלו, הוא ברך עליו. נפל מידו, ונאבד הוא נמאס. צריך לעזור לברך אף פי שהיה מאותו מין לפניו יותר שברך על הראשון. צריך לברך, רק שלא היה דעתו עליו לאוכלו. מה משמע? שרק אם הייתה דעתו באופן אקטיבית לאוכלו, אז לא צריך לברך. בכל שאר המצבים, לא צריך, ושכל שאר המצבים, צריך לברך.
הכוון היא על
הפרי
עצמו, לא...
לא, עוד פעם, מתי הרמ"א אומר?
שהוא לא
חשב. לא, שצריך לברך, תראה עוד פעם. אף על פי שהיה מאותו מין לפני יותר שברך על הראשון, רק שלא היה דעתו עליו לא אוכלו. צריך לברך. אם לא היה דעתו לא אוכלו, צריך לברך. עכשיו, לפי הרמ"א, המצב היחידי שבו לא צריך לברך, זה רק שחשבת מראש שאתה תאכל מהתפוח הנוסף.
לא כדאי לצאת ברשות לרשות, כאילו בית, יוצא מהבית לחצר,
רגע, רק שנייה, רק שנייה, אנחנו פה רבנים. קודם כל צריך לדעת מה הלכה, אחרי זה פתרון.
זה מה שככה נראה מכתחילה, הרב אמר שהוא מתכוון לומר...
לא, לא, לא. אז עוד פעם, רגע. אנחנו לוקחים, עמיקה מיהושע הביאו לנו זה, לקחנו את ההוגיה הזאת, ברחנו עליה, נפלה, ואי אפשר להרים אותה ולאכול אותה.
כן.
אז ככה, כיוון שאנחנו מראש חשבנו לאכול עוד כמה הוגיות, ברור שצריך, אפשר, לפי הרימה. חשבנו לאכול כמה הוגיות, אפשר לקחת הוגיה אחרת ולברך עליה. השאלה מה קורה, אם לא חשבנו, לא חשבנו כן לאכול, לא חשבנו לא לאכול. אז הרימה אומר שצריך לברך. והמשנה ברורה מביא שחולקים על זה. אתם רואים במשנה ברורה, עיין מבור הלכה, יש כמה ראשונים שדברים, אפילו בסתמה, גם כן צריך לזה לברך. כיוון שהיה מונח לפניו בשולחן וגדעתו בעדי על הכל ספק בחוד להקל. אבל, אתם לא תאמינו, רבי יוסף קארו יש לו דעה שלישית. רבי יוסף קארו סבר, שאם לקחת את תפוח, ברחת עליו, אפילו שכוונת לאכול עוד תפוח, והתפוח נפל לך, צריך לברך. למה? תאמינו שהוא יכול לדבר לא הגיוני.
על הפרי עצמו הזה
בדיוק. אז יש שלוש דעות. זאת אומרת, ההגעה של הרמ"א פה זה לא פירוש. הרמ"א הרבה פעמים עושה את הדבר הזה, זה נראה שהוא מפרש את השולחן ערוך, אבל באמת הוא חולק עליו. כי הוא כותב לאשכנזים, אז האשכנזים יקראו את זה והבינו מה לעשות. אלה בעצם שלוש דעות. בואו נתחיל מהשיטה שאנחנו מבינים. לכאורה השיטה שאנחנו מבינים שיטת הרמ"א. הרמ"א אומר, הכל תלוי בכוונה שלך. אם התכוונת, ברחת על תפוח, התכוונת לאכול עוד, לא צריך עוד. אם התכוונת לא לאכול עוד, ואם לא התכוונת, גם צריך לברך, כי לא התכוונת, לא היה ברור מה אתה עושה. פה יש חולקים על הרמ"א הזה, ראשונים, אחרונים, אומרים, חולקים, אומרים שגם לא התכוונת לא כן ולא לא, בגלל שיכול להיות שתאכל, זה כבר פותר. אבל יש דעה שלישית. דעה הכי מעניינת, דעת השולחן ערוך. אדם לקח תפוח, רצה לברך עליו, נפל לו מהיד, והוא התכוון לאכול עוד תפוחים. צריך לברך מחדש. אתה אומר שזה הגיוני. כי הברכה... מתי אתה אומר שדעתו של אדם פותרת? כשהוא ברך על מה שהוא רצה לאכול, אז אתה אומר, לא רק שהוא פתר את זה, הוא פתר דברים אחרים. אבל אם את מה שהוא אכל, את מה שהוא ברך, הוא לא אכל, אז הברכה לא שווה כלום, לכן זה לא פותר דברים אחרים. זו דעת השולחן ערוך, כמובן זה לא ממנו, זה לקוח מהרמב״ם ומהראש. בכל הנושאים שיש מחלוקות בהלכות ברכות בין השולחן ערוך לבין אחרים, יש בלגן גדול למנהג הספרדים. כי הספרדים נוהגים לפסוק כמו השולחן ערוך. אלא מה? שבהלכות ברכות... אומרים ספק בכל גם נגד השולחן ערוך. רק הבעיה היא שפה... לא, זה כלל ישן, זה לא כלל של הרב עובדיה, זה כלל של השדה חמד, רק הבעיה שלא אומרים את זה בדעות יחיד. בדרך כלל הפוסקים הספרדיים פסקו בעצם כמו, אפילו לא כמו הרמ"א, פסקו כמו הדעה הכי מקלה. שאפילו אם לא חשבת, לא זה פותר, אבל זה גם מסר בחות. אבל יש פוסקים, אם אני זוכר נכון, כשהייתי צעיר, אני לא הספקתי להתכונן לזה, היה גאון גדול אחד, הרב משה מלכה, אתם לא הכרתם אותו. כן. הכרת אותו? היה משהו, בשבילי זה משהו משהו. הוא היה הרב הראשי של פתח תקווה. בעצם, לצערנו, הקודם. זאת אומרת, מאז שהוא נפטר עד היום, הסתדרו שם, איכשהו, זה לא יאומן. אני זוכר, הייתי אצל הרב משאש, ביום שהרב מלכה נפטר, ושלח אותי הרב שפירה, זכר צדיק לברכה, להגיד משהו לרב משאש, בשמו. איזה שנה מדובר? זה לא לפני המון זמן, אולי 16, 17, 18 שנה, משהו כזה. ונכנסתי לרב משאש, הוא אמר לי, אני לא מסוגל לדבר עכשיו על כלום. ככה אומר, לא יכול לדבר עכשיו על כלום. משהו זה היה... משהו מיוחד. אז הרב מלכה כתב תשובה לדבר הזה, ואני זוכר שהוא דווקא נוקט כמו השולחן ערוך. אדם ברך על תפוח, נפל לו התפוח, ועכשיו הוא אוכל משהו אחר, תמיד צריך לברך, כי הברכה לא חלה. יש בזה היגיון. עכשיו, אתם יודעים לאן זה משליך? הדבר הזה, זה משליך, הסיפור הזה משליך למצב שהתוקע ברך על השופר ולא יצטרך לתקוע בשופר. או, אז זה בדיוק המקרה הזה. כל תוקע מכין כמה שופרות. חייב להכין כמה שופרות, לפחות עוד אחד. גיבוי. עכשיו בעצם כשהוא מברך על תקיעת שופר, לשמוע כל שופר, אז הוא מכוון מראש, שאם הוא לא יצליח בתקיעות פה, הוא יתקע בשופר ההוא. כל חזן שלא יצליח לתקוע, יעבור לשופר הבא בלי לברך. זה ברור. אבל לדעת השולחן ערוך, גם אם לא כיוון, נכון, הוא צודק. הוא צודק. נכון, צודק, צודק. צודק עמוס, רגע. הוא צודק. עצם זה ש... זאת אומרת, הסיפור ככה, הוא מגיע אליך לבית כנסת, אומר, אני יש לי שופר, אני תוקע בו שנים, בחיים, לא הסתבכתי, תמיד הקולות יוצאות לי, היית זמיר הגיע. השנייה, יש פה עוד אחד, בוא פה מתחת זה, אבל... תקע, לא יצא כלום. באופן אינסטינקטיבי, ייקח בעל התוקע את השופר השני, יתקע בלי לברך. והוא צודק, הוא צודק, כיוון שהוא כיוון מראש, ואפילו אם הוא לא ממש כיוון מפורש, זה ברור שזאת כוונתו. אבל, זה לפי הרבה פוסקים, אבל לא לדעת מרן השולחן ערוך. אנשים לא יודעים את זה. למה? לפי דעת מרן השולחן ערוך זה ככה. אם הצלחת לתקוע איזה קול, זאת אומרת, דרכת לשמוע קול שופר, והצלחת לתקוע משהו, אז הברכה חלה. עשית מעשה, עכשיו תמשיך על שופר אחר. זה כמו שהתחלת לאכול תפוח אחד, ואתה אוכל את התפוח הבא. אבל אם ברכת על השופר ולא תקעת כלום, הברכה לא חלה על כלום. לא חלה על כלום, תרווח עוד פעם. כמובן, למעשה, אני חושב שלא יעשו את זה, אבל זה לא נעים. אדם, הרי בפועל, לבדעת מרן, תקעת בשופר בלי ברכה, לא לשכוח את זה. זה מה שהיה בסוף. למעשה, לדעת מרן, תקעת בשופר בלי ברכה. זה עצוב לתקוע בשופר. מה? זה סיפור עצוב. זהו, אז דיינו בתמצית הזאת, בואו נסיים פה את ה...
רצה לברך על פרי אדמה, נפל לו.
שמואל, תן, מחילה, גם זה רצו, תודה רבה.
נפל לו, והיה לידו פרי העץ.
זה ודאי כלום. שאלה טובה. אתם שומעים מה?
לא יכול להוציא...
אתם שומעים מה יהושע שואל, אבל זה בטוח זה כלום. הוא אומר ככה, אדם
אוכל בננה.
אוכל בננה, נפלה לו הבננה, לידו יש תפוח. היעלה הדעת שהוא יגיד שכיוון שברכת בורא פרי אדמה פותר את התפוח בדיעבד, אז הוא יוכל לשאת תפוח בלי ברכה.
למה לא?
כי בטוח שהוא לא התכוון לפתור בברכת הבננה את התפוח.
אבל עכשיו הוא
דחוך. אבל זה מצב שהוא... לא התכוון, או יותר נכון, התכוון שלא.
אז זה כאילו מראש... שהולך לפי הרמה.
לא, אני שואל אותך מראש, אם לא היה נופל, היית מברך עוד ברכה לתפוח?
כן.
אז זהו, אז אתה רואה שלא התכוונת.
בזה
שלא
התכוונת.
לא, התכוונת שלילי.
לא,
התכוונת שלילי. יש מצב לא, ויש לא. תמיד ההבדל בין שני הלא. יש לא שהוא לא כן, ויש לא שהוא כן לא. ברור? תמיד ההבדל בין לא שהוא לא כן, לבין לא שהוא כן לא? לא, זו בעיה, זו בעיה. פה אי אפשר לדבור שם גומרתו על הוועד, למה? בגלל שנחזור למקרה של השופר. הוא תקע בשופר, סליחה, ברך על השופר, לא יצא שום קול. אם הוא יגיד בור שם גומרתו על הוועד, לדעות שהוא יכול להוציא ידי חובה את הברכה בשופר השני, אז הוא עשה הפסק. מה שכן, המקרה מטוב שאתה מאיר, אחרי שהוא יגמור את כל התקיעות, אז הוא יגיד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, לפי, כי אולי הוא ברך ברכה לבטלה, לפי דעת מרן, כי הרי לפי... עכשיו נראה את זה. ממשיכים בשולחן ערוך. וצריך לומר, יש פה עוד כמה הלכות, רבותיי, עכשיו ההלכות האלה יותר שכיחות, אנחנו דברים במצב שאדם ברך ברכה לבטלה. האם יצא לכם בחיים לברך ברכה לבטלה? בטח שיוצא. מתי יוצא לברך ברכה לבטלה? לפעמים אתה לא שם לב, אתה מברך במוצא... מה יש במוצא כיפור? זה משהו שלי. אני אומר שאנשים, אדם שלא לומד הלכה, עמוס, אתה לא היית בשיעור הזה, אז אתה צריך לשמוע את זה דחוף, לפני כיפור הקרוב. אני אומר שאדם שלא לומד הלכה, הוא מברך ברכה לבטלה במוצאי כיפור.
הראשונה.
כן, רק סתם יום כיפור, הוא מברך ברכה לבטלה. למה? אתה מגיע הביתה במוצאי, לא אתה, מישהו אחר, לא, אחד שלא למד, אתה כבר למדת. אחד שלא למד, אז אתה, הוא מגיע הביתה, מוצא כיפור. זה הבדלה? קודם כל עושה הבדלה. אחרי הבדלה, שתי כוס נס, הוא יהודי צדיק, מוצא כיפור לא יברך, יברך שהכל. הבעיה שיין פותר כל מיני משקים.
הוא לא
מכבד. מה לא מכבד? באמת, אדם במוצא כיפור בהבדלה לא יודע שאולך שתות כוס נס? אין מכבד לפתור! אם הוא יודע שאולך לשתות זה פותר.
למה אבל דווקא מוצא כיפור?
אחרי הבדלה אתה לא ברך שתי נס, מתי כולם שתים נס, עכשיו אתה צדיק, סיימת את התפילה של יום כיפור, אתה בא עם הטלית הביתה, ברכת את הילדים, צדיק גדול, עשית הבדלה, לקחת את הכוס נס, אתה אומר מנה כל השנה לא יודע למה אני מברך, אתה אומר, כל השנה אני מברך, לא יודע למה, אבל עכשיו אני צדיק, רק משתה. יין פותר כל מיני משקים, זה רק מי שתה.
מי שבירך את ההבדלה.
ומי שמאמן מוציא את זה בחובר את
ה... מי שלא טעם מהיין זה לא פותר. יין פותר, זאת אומרת, מי ששותה יין... ידי חובת הבדלה! לא ידי חובת יין. מה הדין? אתה מתחיל.
כולם יוצאים מכיפור, יוצאים
להתחזקות, לברך,
רק בידה לברכה,
ומברכים עוד ברכה. זהו. רק זה, רגע, ומה אמרנו עוד משהו? יש אחרי זה עוד... היה לנו סיפור, איך אדם שלא לומד הלכה, דברים פשוטים, מוצא יום כיפור, זה רצף של טרגדיות בשבילו.
והוא רחום.
לא, והוא רחום, אומרים בשביל התפילה המהירה. אחרי שהוא התגבר על זה, הוא יודע, זה כבר הוא הסביר, שהוא לא הולך לפעמים מהערבית של מוצא כיפור, הוא מגיע הביתה הצדיק, וישר שם ישמו. ואחרי זה...
יש עם הסוכה,
עם הסוכה. לא, אחרי זה, לא, השלב הבא, לא, השלב הבא, הוא ברך, עשה הבדלה, אז השאלה אם הוא שתה כשיעור או לא שתה כשיעור. בוא נגיד שלא שתה כשיעור, ואחרי זה שתה נס, אז אחרי זה הוא מברך בורא נפשות. האם באמת דברים הזה בורא נפשות או לא? הרי הוא מתכוון עכשיו אולי לאכול סדה של לחם, עוד מעט. אז אם הוא מתכוון לאכול סדה של לחם, כמו שה... יין נפטר בברכת המזון, גם המים נפטרים בברכת המזון, וכל השנה זה סיפור, האם מותר לשתות לפני, יש דברים מהרים, בקיצור כל זה למדנו, העיקרון הוא, יהודי שלא לומד הלכה, מוצא, לא טועה, יוסי טועה, כולם טועים, אבל מוצא כיפור, הוא מתחיל ברגל שמאל, יש לו ברכה לבטלה, סודר. וצריך לומר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, על שהוציא שם שמיים לבטלה. מה ההיגיון של ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד? לפני זה, אתם יודעים שהמקור של ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד זה לא בבבלי, זה כתוב בתלמוד ירושלמי, בבבלי אין את זה. והרמב״ם במשנה תורה מסביר שהנקודה היא, אדם שהוציא שם שמיים לבטלה, חילל את השם. ועכשיו הוא מברך את השם, אומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. יש מחלוקת, האם על הברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, גם נאמר הדין שאומרים בלחש. הרי ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, צריך לומר אותו, מה? זהו, צריך לומר אותו בלחש. אז השאלה היא כזאת, האם זה קשור דווקא לקריאת שמה? האם זה בגלל שאמרת שמה ישראל בכל, אתה אומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בלחש, או זה גם לא, בלי קשר לקריאת שמה. תמיד אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בלחש. אז פה יש מחלוקת בדבר הזה, והרוב אומרים שנגיד את זה בלחש. ואז זה מתקן, זה מתקן. אבל נכון, אינון, שזה כתוב בבן איש חי, שזה מתקן תוך כדי דיבור. אבל אחרי כדי דיבור, זה כבר לא מתקן. זה חשוב, אבל זה כבר לא מתקן.
טוב. לכן לא רלוונטי אחרי התקיעות.
לא, זה חשוב. השכן הוא לא אומר תוך כדי דיבור, מה שאני אומר. זה, מה שאתה אומר, זה חידוש לבן איש חי גדול, בשכן הוא פה זה לא כתוב. צריך לומר. מתי צריך לומר? לומר. ואם אמר כשנפל ברוך אתה השם ולא אמר אלוקנו, יסי ויאמר למדני חוקיך, זה אתם מכירים, נכון? ברוך אתה השם, שיהיה נראה כקורא פסוק. אתם יודעים אבל מה היתרון שברוך אתה השם למדני חוקיך, שזה פסוק שלם. עכשיו יש עוד אפשרות. מה דין אם אדם אמר ברוך אתה השם אלוקי, אז יגיד ברוך אתה השם אלוקי ישראל אבינו מעולם ועד עולם. למה לא הביאו את זה כאן? הרי זה יצא את... פה כתוב ברוך אתה השם למדני חוקיך. זה הכי טוב. אבל אם אמר ברוך אתה השם אלוקי, הוא כבר לא יכול להגיד למדני חוקיך. אין ברוך אתה השם אלוקי, למדני חוקיך. אז למה לא הביא את העצה היפה שאני אומר, ברוך אתה השם אלוקי ישראל אבינו מעולם ועד עולם? כי זה חצי פסוק. ויברך דוד השם, תנה כל הכבוד היום את דוד, אתנח. אבל עם הדוד, ברוך אתה השם אלוקי, זה לא סוף פסוק. אז זה קצת בעיה הדבר הזה, האם תיקן או לא תיקן. ברוך אתה השם אלוקי חוקיך, זה תיקון מושלם, כיוון שזה פסוק שלם, קצר.
כן, אלוקינו אמר לנו
בחורב, חד לחפש בעם הזה. ברוך אתה השם,
השם אלוקינו אמר לנו בחורב,
חד לחפש בעם הזה. אלוקינו קראתי בחורב לאמור.
ראיתי את זה באיזה פסוק.
אז גם ברוך אתה השם אלוקינו קראתי מנו ברית בחורב לאמור,
זה נפרד. השם אלוקינו אמרנו בחורב רב לחש
וזה מעניין, כי זה קצת מעוות את הפסוק. זה מעוות את הפסוק. אם אתה אומר ברוך אתה השם דרך חוקיך,
נתחיל להשם אלוקינו אמרנו בחורב, זה גם חצי אתה אומר, זה גם לא הכול, אני לא זוכר את הפסוק איך הוא נראה.
לא, אבל זה מעוות את הפסוק, אני לא יודע אם זה נקרא פסוק. אני הייתי אומר שלא סתם השכון לא הזכיר את זה. אם אתה אומר ברוך אתה השם דין חוקך, אתה באמת אמרת פסוק. אם אתה אומר ברוך אתה השם אלוקי ישראל אבינו מעולם ועד עולם אחד שם גדולה גבוהה, באמת אמרת. ואם אתה אומר ברוך אתה השם אלוקינו אמר אלינו בחורב לאמור, זה כלום, זה מעניין. לא סתם אני הייתי אומר שאנחנו רשמית את הדבר הזה. אבל העומד על אמת המים מברך ושותה אפי שהמים שותה לאוהל לפניו כשברך, מפני שלכך נתכוון תחילה. וצריך להוסיף שהמים האלה בטוח יבואו. אותם המים הם בדרך ובטוח יגיעו. זהו.
זה סותר לדיבור של אפריל.
לפי הרימה כן, אבל לפי השולחן ערוך זה סותר. כי אמרנו שלפי השולחן ערוך, אז לכן צריך לתקן בית יוסף. הבית יוסף אומר שההבדל הוא כזה, ועמת המים כשהוא התכוון מתחילה זה מועיל, בגלל שבטוח זה יבוא.
בטוח גם לפניו.
לא, אבל הוא לא יאכל אותו.
אבל לפניו,
כן, אבל
לא שותה אותו, רק בגלל שנהיה.
אבל צריך לעשות מעשה נוסף. אתה מברך על תפוח אחד, יש לך תפוח שני, אתה מתכוון לאכול אותו.
נכון.
אחרי שאתה מברך על זה, אתה צריך לקחת אותו. אם לא תיקח אותו, זה לא יקרה. אבל המים זה לא ככה. אתה מברך על המים, והמים הבאים בטוח יבואו לפה.
על המים הבאים?
כן.
זה מדבר על מים אחרים.
המים הבאים, לא מים אחרים. המים הבאים שבנהר, הם בטוח יבואו לפה. לכן, בוא נגיד הלכה למעשה.
חלק מהמים.
אם אדם פותח את הברז, מברך על ה... פותח את הכולם, מחזיק את הכולם, מברך, זה בסדר, למרות שבפועל הוא מברך על מים אחרים, זה בסדר, כי זה בטוח יבוא. אבל אם הוא מברך על תפוח אחד נפל, ואחרי זה לתפוח אחר, לדעת השנה הוא צריך לברך ברכה חדשה. אנחנו לא נרגים כך, בגלל סיבה אחרת, אבל זהו עיקר הדין.
תפתח את הברז לפני שברך?
כן, אבל בגלל סיבה אחרת. לא, לא צריך לפסק בדברים אחרים תוך כדי הברכה. זה סיבה אחרת, לא צריך לעסוק בדברים אחרים. לא, אין בלדף של אימא. תזכו שני רבות, נעימות וטובות, ברוכים תהיו.
יין.